אתה בתקופה המודרנית מאוד מאוד, שאנחנו חוזרים לתקופת האבן, ויש בני אדם שגרים בגורדי שחקים אשר הם רחוקים מן האדמה, ואין להם אדמה, רק בטון ואבן. ואז אם הם רוצים צמחים, אזי הם קונים עציצים ומכניסים לבתים. האם עציצים כאלה שנמצאים בתוך הבתים תחת התקרה או במרפסות בלתי מקורות, האם עציצים כאלה במידה ויגדלו בתוכם אילנות או ירקות, היש להם דין אורלה, היש להם דין תרומות מעשרות, היש להם דין שביעית, היש להם דין כלאי הכרם, כפי שלמדנו אתמול. והתשובה, באמת העניין הזה נידון בירושלמי, ואמרו שלגבי אורלה חייב, לגבי תרומות מעשרות פטור, ולגבי שביעית אמרו שצריך עיון בדבר הזה, ולא נאמר מה בנוגע לכלאיים. חזון איש סבור שגם בכלאיים יש אין זה אסור הנוטע בתוך בית, אבל השאלה היא אם באמת זו ידיעה מוסכמת או לא. בין כך ובין כך, אנחנו צריכים להתחקות אחרי הטעם של העניין. אנחנו מוצאים בדברי רבנו שהביא את הירושלמי בשני מקורות, פרק עשירי מהלכות מעשר שני ונטע ארבעי, הלכה חטא וטט, הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בעורלה, אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. ואילן שנטעו בתוך ביתו חייב בעורלה. עכשיו, יוצא איפה? שאילן שנוטע אותו בתוך הבית חייב בעורלה. אבל יש לומר שמה שרבנו אומר, אילן שנטעו בתוך הבית חייב בעורלה, אפשר שהבית הזה או מקום הנטיעה איננו מרוצף, אלא על גבי ארץ, רק חסר לו את אוויר השמיים, חסר לו את השדה, אלא הוא נמצא בתוך בית, בתוך גג. ועל זה אומרים, כיוון שבעורלה מה שקובע זה הפרי, וערלתם את פריו, אז אם כן אין צורך בשדה, בהגדרה של שדה, ולכן אילן שנטעו בתוך הבית חיה בעורלה. מה הדין אם הבית הזה מרוצף? האם גם אז נאמר שהוא חיה בעורלה? כי רבנו אמר בהלכה הקודמת, הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בעורלה, אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. כלומר, עציץ שאינו נקוב שנוטעים בו אילן, להבדיל מעציץ שאינו נקוב שזורעים בו זרעים, הוא נחשב כאילו שורשיהם מחוברים לאדמה. ויש כאלה שאומרים, כיוון שזה אילן, אז הוא מבקיע וגורם לסדקים כדי שהשורשים יצאו, ואז יש להם יניקה מן האדמה. זאת אומרת, לכאורה, על פי ההסבר הזה, אנחנו מדברים על מצב שיכול להתחבר לאדמה בצורה זו או אחרת. ולכן, כשאנחנו מדברים על עציץ בתוך בית מרוצף ומקורה, אז יש כבר שני חסרונות. גם איננו מחובר לאדמה, לאימא אדמה, רק לעפר שנמצא בתוך העציץ, וכן בגלל שהוא מקורה ובתוך בית, אז נניח שם קורה בתוך בית, זה לא חסרון בעורה, כי העיקר הוא אילן, ונטעתם כל עץ מאכל, בערלתם את פריו, אבל סוף סוף הוא לא מחובר לאדמה. משום כך, לגבי עורה, מחמת הספק, אנחנו נאמר שכל אלה שנוטעים אילנות בעציצים, בדירות, אפילו מקורות, כל שכן הם אינם מקורות, אף על פי שהרצפה שלהם היא מבוטנת, מספק יש להחמיר ולאסור את העורה מדרבנן. אבל מה בנוגע לתרומות מעשרות? רבנו בפרק ראשון מלכות תרומות מעשרות כתב, ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם, שהרי תאנה עומדת בחצר חייב לעשר פירותיה עם אספן כאחד. אני חוזר, אומר רבנו, אילן שנטעו בתוך הבית פטור מן המעשרות, בשונה מאשר העורלה. למה פטור מן המעשרות? שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. ולכן אם לא נמצאים בשדה אלא נמצאים תחת גג, תחת קירוי, אז זה כבר לא נקרא שדה, אף על פי שאולי מדובר בקרקע, אבל מאחר במלמעלה הוא מקורה כמו חממות, כמו העיקרון של החממות, אזי אולי במקרה הזה כבר אין לו דין של תרומות מעשרות. אומר רבנו, אכן כן, מדאורייתא אין חיוב בתרומות מעשרות, כי אין הגדרה של שדה, ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם, שהרי תאנה העומדת בחצר חייב לעשר פירותיה עם אספן כאחת, והרי לכאורה בחצר יש לה כבר דין של בית, ולכן רבנו אומר מדרבנן חייבים בתרומות מעשרות גם כשהוא עושה את זה בתוך בית. כך שנוכל לומר שהנה הללו אשר עושים בעציץ נקוב, בעציץ בתוך דירה, אזי חייבים לכאורה מדרבנן. ועדיין מי שרצה להקל יוכל להקל, כי הרבד אמר, כתב הרבד, לא נראה כן בגמרא. הוא אומר שמותר, אפילו אין בזה שום איסור לא מדרבנן, אין חיום מדרבנן. נכון מאוש רבנו ורבד חלוקים בשאלה הזו, אם יש מקום לאסור או לחייב תרומות מעשרות מדרבנן. אבל כשאנחנו מדברים ברצפה מבוטנת ותקרת גג, אז צירוף של שני הדברים האלה, לכאורה אולי זה מטה לכיוון הרבד, ואולי גם רבנו יסכים עם הרבד שאין מקום אפילו לחיוב בתרומות מעשרות, ונראה לי באמת שאין חיוב אפילו תרומות מעשרות במציאות כזו. אבל שוב, בגלל מחלוקת הפוסקים בעניין הזה, אני נוטה להורות את זה למעשה, אלא בכל זאת להפריש תרומות מעשרות ולו אפילו מטעמי חינוך. אבל כאמור, לכאורה מהתרומות מעשרות הם היו צריכים להיות פטורים, הואיל ומדובר ברצפת אבן ובתקרה. מה שאין כן, אם זה תחת במרפסת שהיא בלתי מקורה, אז במקרה כזה כבר חייב לפחות מדרבנן בגלל רצפת האבן. ומכאן אנו הולכים אל הכלאיים. בכלאיים נאמר, לא תזרע שדך כלאיים, הרי שהתורה קרחה את איסור הכלאיים בשדה, ואם כן דינם כמו תרומות מעשרות שמדין תורה, אין חיוב בכלאיים כשזה במקום מקורה, אף שזה לא נתבאר בירושלמי. אם נלך אחרי הטעם, זיל בתר טעמה, אם נלך אחרי הטעם, הרי כיוון שזה לא הגדרה של שדה, אז אין איסור כלאיים. על אחת כמה וכמה כשמדובר ב, איך קוראים, ברצפת אבן בלתי מבוטנת, שאף על פי שעצית, אם הוא תחת כיפת השמיים, יש בו כלאיים מדרבנן, אבל כאמור, כשאנחנו מדברים שהוא נמצא ברצפה מבוטנת, אולי בקומה עשירית, החמש עשרה, שאז ודאי רחוק הוא לחלוטין מהגדרה של שאיבה מאדמה, אז אם כן איפה פלוס קורת גג מעליו, אז לכאורה אין איסור כלאיים אפילו לא מדרבנן. אבל למרות שכך נראה לי להלכה, אבל להלכה למעשה יש להחמיר ולאסור בכלאיים לפחות לפחות מדרבנן או מטעמי חינוך, כדי שכל אלה שגרים למעלה ובנסיבות אלו לא יהיו תלושים לגמרי מכל הדינים התלויים בצמחים בעולם הצומח, אלא שיהיה להם זכר לדינים האלה, במיוחד שכלאיים, כלאי קרם, אסורים באכילה ובהנאה, וכן אורלה אסורים באכילה והנאה, ומשום כך יש צורך להציב לנו ציונים ולהחמיר, כדי שאם אדם עובר דירה ממקום כזה למקום שיש בו איזושהי גינה, לא ייקשל ביסורים חמורים. אז לסיכום, נראה לנו שאין מקום לחייב לא בעורלה ולא בכלאיים ולא בתרומות מעשרות, כשמדובר בעציץ שנמצא בדירה שרצפתה אבן והיא מקורה, אבל כאמור יש מקום להחמיר בכל שלושת אלה למעשה. רבי חנין בן גשם מסכים.